בזמן שעבדתם 173, דני פלט שלום.
שלום דרור, מה שלומך?
אני בסדר. תשמע, זהו, פשוט זהו. אין למה לחכות. שום דבר לא עוד מעט יגיע. זה עכשיו קורה, עכשיו השינויים קורים, עכשיו חברות מתפוטטות, עכשיו חברות מתנפחות. הכל נורא מהיר ונורא עצבני. עכשיו.
אז אני דווקא אומר, בוא נסתכל שנייה אחורה כדי להבין...
כן, עד כמה זה עכשיו.
בדיוק, עד כמה עכשיו הוא קורה מהר. פרסמו באקונומיסט איזשהו מדד לדעת כמה מהר לוקח לאמץ טכנולוגיה. אנחנו מדברים על זה הרבה פעמים, אבל אני אומר המספרים...
יש הרבה הרצאות שמתחילות בסטטיסטיקות דומות.
נכון. המדד, דרך אגב, רק יבינו, זה מתי זה מגיע לרבע מהאוכלוסייה. זאת אומרת, ברגע שטכנולוגיה מסוימת עוברת את הסף אימוץ של רבע מהאוכלוסייה, סימן שהיא כבר נפוצה. אז לחשמל, להגיע לרבע מהאוכלוסייה לקח 46 שנה, ולטלפון לקח 35 שנה, ולרדיו 31 שנה, ולטלוויזיה 26 שנה, ולאינטרנט לקח 7 שנים. ואז אתה מסתכל על כל הטכנולוגיות הנוכחיות של הדור שלנו, ולנטפליקס לקח בערך 10 שנים, ולטוויטר 6-7 שנים, וככה גם פייסבוק וספוטיפיי קצת פחות, וצ'אט ג'י-פי-טי, אתה מסתכל על העקומה, זה קו ישר. זאת אומרת, ביום שהטכנולוגיה הוצגה, היא הגיעה ל-100 מיליון משתמשים, זה לקח לה 60 יום, אבל כשאתה מסתכל על זה בראי ההיסטוריה, 60 יום זה מצמוץ,
שתבינו,
נכון?
כל הטכנולוגיות זה גרף, שהולך באיזשהו אלכסון או איזושהי פרבולה, וצ'אט ג'י-פי-טי זה קו ישר. עומד, עמוד, משום שמיד מלא אנשים ימצאו אותו נורא נורא מהר, מיד.
ועוד פרספקטיבה שדווקא מסתכלת קדימה, ואתה מסתכל על כל המהפכות הגדולות שעברו על ההיסטוריה, עכשיו אני אשמע קצת כמו יובל נוח הררי, נכון? אבל אתה מסתכל על מהפכת החקלאות, ומהפכת העשייתית, ומהפכת האינטרנט, הן כולן מהפכות ממש קטנות, ביחס לצפי שבעצם מהפכת ה-AI תביא איתה.
משום שאנחנו מדברים לא רק על הערך הכלכלי הכללי שנצבר, אלא גם על המהירות. וה-AI דוחף כאן המון ערך כלכלי למעט שנים בגלל המהירות.
מצוין. אני רציתי בדיוק על הנקודה הזאת להתייחס. אני חושב שסם אלטמן מבין את הנקודה הזאת מצוין, הוא מתראיין בפודקאסט של ביל גייטס, והוא אומר לו, כל מהפכה טכנולוגית הפכה למהירה יותר, וזו תהיה המהירה ביותר ללא כל צל של ספק, אנחנו כולנו מסכימים. ואז הוא אומר משהו שהוא כמובן אומר אותו מהפוזיציה, אינני מודאג מכך שה-AI ישנה את הדרך שבה אנחנו חיים ועובדים.
הוא לא מודאג.
לא מודאג.
לא מודאג. אתה חושב שסם אלטמן מדבר מהפוזיציה?
מחשבה כזאת, מחשבה. לא יודע. מה, אולי אני טועה, אני לא יודע.
למה לחשוד בכשרים?
כן, בדיוק, סתם. אבל הוא אומר, אבל עם זאת, אני מעט מודאג. הוא לא הרבה מודאג, אני מעט מודאג מהמהירות שבה העולם יצטרך להסתגל לשינויים האלה.
הוא מודאג מעט מהמהירות שבה העולם יצטרך להסתגל לשינויים האלה. אם אתה מכיר בני אדם, אם אתה מכיר את המין האנושי, אבל אני מדבר עכשיו על אנשים ממוצעים, לא חכמים במיוחד, אבל גם לא טיפשים במיוחד. ההורים שלך, האחים שלך, השכנים שלך, כמה זמן לקח להם לקלוט שינוי, נכון? כמו אינטרנט, כמו מחשבים, כמו סמארטפון, אפילו לא כמו שצריך. תראה לי איך עושים בווייז, זה קפץ לי, זה לא מתעדכן לי. הוואטסאפ, אין לי התראות, תעשה לי, נכון? כל הדברים הקטנים האלה, זה ההתאקלמות של אדם למהירות השינוי. אז סם מודאג מהמהירות שבה הדברים קורים, כי אנחנו רואים ש... מהפכת ה-AI מחסלת חברות, איך מדבר על זה? מצד שני, היא מפחידה גם את הענקיות ששולטות ב-AI, והן כבר מאמצות כל מיני דרכים, חוקיות יותר ונחלוליות יותר, כדי למנוע תחרות, כדי להיות לבד שם.
נסיים בסטארט-אפ כן. שיגדיר מחדש את ה... איך אנחנו תופסים את ה-AI, או יותר נכון, וזה מה שמדהים בסטארט-אפ הזה, איך ה-AI תופס אותנו.
כן.
איך שאנחנו מדברים, ואת מה שיש לנו להגיד.
אז הייתי מכנה את זה, הסטארט-אפ שמגדיר מחדש את הבן אדם.
יפה.
אוקיי.
אבל באמת נתחיל מסטארט-אפ אחר. לפני בדיוק 24 שנים, באוניברסיטת איווה, שלושה סטודנטים צעירים בשם ג'וש קרלסון, מייק סיגר ומרק פידליק, הם אמרו, תקשיבו, אנחנו נמצאים בעצם במלכוד 22.
בעצם המלכוד הקלאסי של סטודנטים, לא לוקחים אותך לעבודה כי אין לך ניסיון, ולא תצבור ניסיון כי אף אחד לא לקח אותך לעבודה.
נכון.
נכון עד היום.
ואז הם החליטו להקים חברה שקוראים לה צ'אג. מה זה צ'אג?
תרנגולת?
קרוב. זה אלחם של שתי מילים, chicken ואג.
יפה, נחבר את שתי הבעיות ביניהן.
בדיוק. הקימו אתר, שהאתר הזה היו בו שלל שירותים שיעזרו לאותם סטודנטים בעצם למצוא את העבודה הבאה שלהם, כל מיני מקומות שיכולים לעשות בהם התמחויות, בעיקר התמחויות כי זו דרך לצבור ניסיון.
מלגות.
עוד שלל שירותים, כמו למשל לזכור ספרים. זה היה כאילו על הדרך, משהו כזה.
אוקיי. לזכור ספרי לימוד.
ראה את הסיפור הזה סטודנט MBA באותה אוניברסיטה בשם אוסמן רשיד ואמר, עליתם פה על משהו. באותה תקופה נטפליקס הייתה אולי אחת הכוכבות הכי גדולות בעולם ההייטק עם האופן שבה היא הזכירה סרטי DVD, אתה זוכר?
אנשים קיבלו DVD בדואר.
נכון, ואז הוא אומר, בוא נעשה אותו דבר בדיוק, רק לספרים. ניתן לסטודנטים לזכור ספרים.
חבל שלא בא לכל בית ספר יסודי בישראל, יש מפעל השאלות ספרים. כולם מקבלים, כולם מחזירים, הולך לך לתלמיד הבא.
זה נראה לי משהו שההורים דרך אגב התחילו, אתה יודע ש...
פרובבלי, אבל זה גם מה שאני הייתי תלמיד.
כן?
בחיפה, כן.
כאילו אני הייתי בחיפה, כן,
ממש. תמי ברטוביה.
אני מנהלל. והדבר שהוא הוסיף, היה בעצם איזה מין פורום כזה, שבו סטודנטים מומחים או בוגרים של התארים, עונים על שאלות שבהם הסטודנטים מתקשים בהם. החברה הזאת, מיום הקמתה, שנה אחרי שנה, הונפקה, מגדילה את ההכנסות, מגדילה את כמות המנויים. ההכנסות שלה ב-2022 הגיעו כבר ל-767 מיליון דולר.
שזה בגדול כמות הכסף שסטודנטים מוכנים להשקיע בכך שמישהו אחר יעשה בשבילם את השיעורים והעבודות.
זה די הרבה, לא?
כן.
ואז קרה משהו מדהים, ב-30 בנובמבר 2022, סם אלטמן חשף את הצ'אט GPT, כמה חודשים אחר כך, ברבעון הבא, הודיע מנכ״ל צ'אג, זה איום עלינו. הצ'אט GPT הוא איום עלינו, ובדוח...
באותה שנייה, המניות נפלות ב-40%.
המניה נפתה ב-38%, אבל עוד לא היה ברור, ועכשיו מתבררים המספרים, ולראשונה בתולדותיה, צניחה משמעותית בהכנסות של צ'אג. מתחילים כל מיני מין דיבורים, AI בעצם הרג את החברה הראשונה, זה רק הקורבן הראשון שבדרך, וכמו שאמרת, המניה צללה, היא ירדה כבר במעל ל-50% מתחילת השנה.
ומאז ממשיכה כזה לדשדש את עצמה למטה.
כן, למטה.
עכשיו צריך להבין, סטודנטים, כן, למי שלא קלט, במקום לשלם כסף כדי שסטודנט בוגר אחר יכתוב לך את העבודה, אתה פשוט הולך לצ'אט GPT ומבקש ממנו לכתוב את העבודה. זה כן טוב, זה לא טוב, זה עובד מספיק טוב. בשביל סטודנטים זה סיבה מספיק טובה להפסיק לשלם את המנוי לצ'אג.
דרך אגב, אתה גם יכול לשאול אותו שאלות. זאת אומרת, נגיד אם אתה לא רוצה להעתיק את העבודה, אלא רק לשאול איזו שאלה ספציפית על מה שאתה מתקשה בו.
Good enough.
צ'אט GPT עונה בצורה לא רעה בכלל, והוא רק הולך ומשתפר. אתה יודע, כמו שזה מאיים על חברות קטנות, זה גם מאיים על חברות ענק. ואני חשבתי שכדאי אולי להקדיש את הפרק הזה, להבין איך חברות הענק מתמודדות עם אותו סיכון מטורף של AI, שגם מאיים על העסקים הגדולים מאוד שלהם. ואני דווקא רוצה להתחיל איתך עם אפל, כי על אפל דיברנו הרבה, גם בפרקים האחרונים, ועל כך שאפל לא מוכנה. התחלנו עם הרכב, אתה זוכר שאמרנו שפתאום הוא פיטר את כל הצוותים והעביר אותם? אנשים שבעצם מוסכניקים, הוא העביר אותם מפרויקט הרכב שלהם למחלקות...
עשו AI, מה הסיפור?
כן, תציירו כלב על סקייטבורד,
יש ציטוט של ג'ו ביידן. אם בן אדם יכול לזרוק פחם לתוך תנור, אז הוא גם יכול לכתוב קוד, לא, מה הבעיה?
בדיוק.
מה הבעיה?
נכון, אותו דבר. אז אפל בבעיה, וסיפרנו על כך שאפל בשיחות עם גוגל, על מנת להכניס את ג'מיני, כמו שאתה אוהב לקרוא לו...
זה השם שלו. לתוך האייפונים, משום שלאפל עדיין אין אסטרטגיית מוצר או טכנולוגיה ברורה שהיא חשפה שעוסקת ב-AI, והיחידה מתוך הביג 7, נכון? שלא נמצאת על המפה.
נכון. אז בלומברג אמרו שזה לא סגור הסיפור הזה עם ג'מיני, ויכול מאוד להיות שנמצא בגרסה הבאה את ChatGPT של OpenAI, יש שם עכשיו ביוטי קונטסט בין שתי החברות האלה.
בטח, אתה יודע, מישהו מאפל ידליף להם, נכון? בתוך המסע ומתן עם גוגל, אומר, אני צריך להוריד את המחיר של ג'מיני. תפרסם שאנחנו גם במסע ומתן עם אופן AI, תק המחיר עוד לשליש, והאמת שאני בתור אייפוניסט...
מה אתה מעדיף?
את אופן AI.
דרך אגב, אני חייב להגיד שדיברו איתי... כן, לא, דיברו איתי מגוגל ואמרו לי, תשמע... הרגתם את המוצר הזה. אני רק אומר, אומר, זה מוצר הרבה יותר טוב, אתה אומר, you ain't see nothing yet, תכף הוא יהיה בעברית, ו... לא, אני אומר פשוט, כל שבוע, הרי יוצאת גרסה חדשה, ואנחנו לא באמת יודעים או לא יודעים...
לא, לא, אתה מזכיר לי שיש אנשים מאחורי זה, אז הלב שלי מתרקח גם.
אוקיי, אפל גם יש לה בעיה גדולה בסין, גם על זה דיברנו. המחירות של אפל ברבעון האחרון, רק תזכורת קצרה, ירדו ב-24% בסין, וחוואוי בזינוק משוגע של 64% גידול, ואפל הרי לא יכולה להכניס את גוגל נימה לתוך סין, נכון? אז זה בעיה. עכשיו, קורה פה משהו מדהים. כי עד עכשיו החומרה של אפל זהה בכל מקום בעולם, אבל ברגע שהחומרה הזאת נסמכת על AI מסוים, מה תעשה אפל? אז אפל בשיחות עם ביידו הסינית, על מנת להטמיע AI אחר, שוב פעם, שאינו של אפל בסין, לביידו יש מוצר שאנחנו בכלל לא מתייחסים אליו, שנקרא ארני הבוט. ארני הזה תתפלא, אבל הוא לפי המנכ״ל שלהם, הרבה יותר טוב מצ'אט GPT, בשירה אימפריאליסטית סינית.
וואלה, הקלת עליי עכשיו. תדע לך שאני תרוד, אני כבר שבוע קם באמצע הלילה, מזיע ואומר עצמי, אבל מי יטפל בשירה האימפריאליסטית הסינית? איך נפתור את העניין הזה? מזל שבא.
אתה אוהב? אתה אוהב שירה אימפריאליסטית סינית? אתה יכול להשאיר לי את השיר שאתה אוהב?
אוקיי, שר, רם, אדיר וניסה וכולי.
שי ג'ינג פינג החמוד והמתוק. איזה כיף איתך וכמה צחוק.
בדיוק. זה מזל שיש את ביידו.
אז כנראה, עוד פעם, אנחנו לא יודעים, זה הכל ספקולציות, אבל כנראה שבגלל ה-AI יהיה פיצול, עוד פעם, זה משהו, סיפור גדול מאוד. בגלל ה-AI יהיה פיצול בסטאק של התוכנה בסין, לעומת מה שיהיה במערב, שאנחנו עדיין לא יודעים האם זה OpenAI או גוגל. שם את זה בצד. בוא נדבר על ג'ף בזוס ואמזון. נכון, אנחנו כל מיני מדברים על גוגל, מייקרוסופט ואפל.
ועל מטה ועל אנווידיה, אוקיי.
נכון, על מי אנחנו לא מדברים בכלל?
כמעט לא על אמזון.
על אמזון, נכון. ואמזון, שהיא בעצם הייתה השליטה הבלתי מעורערת בעולם הענן, עם ה-AWS, שהמציאה בעצם את הקטגוריה הזאת, קצת נמצאת מאחור. עכשיו, יש כאן בעיה קשה, כי זה איום משמעותי מאוד על העסק הכי אסטרטגי של אמזון. מנכ"ל אמזון, שהוא אנדי ג'סי, הוא בעצם היה מנכ"ל חטיבת הענן, זאת אומרת, הוא הגיע מתוך הענן, ושם בעצם הכל מוזנח. למה? כי כשאתה בעצם עושה איזושהי שאילתה ל-ChatGPT לצורך העניין, אז ChatGPT הולך לענן במקרה הזה של מייקרוסופט, ולכן מייקרוסופט גם משקיעה כל כך הרבה כסף בדבר הזה. הרבה מאוד מהכסף זה גם קרדיטים על אג'ור, כי היא רוצה שכל החברות בעולם ישתמשו במוח הכי חכם ובתשתית הענן של אג'ור. ואם לאמזון לא תהיה תשתית AI מספיק חזקה, אז יכול מאוד להיות שה-AWS שלה ייפגע בצורה משמעותית.
כלומר, אנחנו צריכים לסתכל על זה ככה. AI הפך להיות הדרייבר, אחד המרכזיים, ולעתיד קדימה, אולי המרכזי לרכישת שירותי ענן. שירותי ענן ההכנסות המרכזיות של אמזון. אם אמזון נשארת מאחורה, היא תראה את שירותי ענן שלה הולכים ונשחקים יחסית למתחרים שלה, כמו מייקרוסופט וגוגל, שלהם יש AI שיותר מצליח. ולכן היא חייבת גם להיות במשחק. זה כמו דמיין שחברת החשמל היא זו שמוכרת הנורות. נכון? ויש חברת חשמל מתחרה אחרת. אם אתה לא קונה את הנורות ממני, אתה קונה את הנורות ממנו, אתה מחבר על חשמל שלו. פעם ענן היה, נכון? הדבר, המנוע, עכשיו היה עניין המנוע וחשמל, וענן זה כולה החשמל שלו.
אז אני רוצה להגיד לך לרשימה שנקראת LMCs, שזאת בעצם הרשימה הכי נחשבת על מנת לדעת איזה מהמוצרי LLM, מהמודלים של השפה, הוא הכי מוצלח.
יש פשוט ציון לכל
כן,
מודל.
ציון לכל מודל. ומה במקום הראשון? מה היית מנחש במקום הראשון?
אני במקרה יודע, אבל רוב האנשים יגידו GPT-4.
נכון, רוב האנשים יגידו GPT-4, אך לא, במקום הראשון נמצא לא אחר ממודל קלוד של חברת אנטרופי, קלוד 3 אופוס ספציפית למי שממש מתעניין.
בציון 1255 נקודות. מתחתה הרחק מאחור GPT-4 עם ציון של 1252 נקודות.
זה לא משנה, עדיין מה במקום הראשון?
קלוד.
ריצת 100 מטר.
אף אחד לא יודע מי היה סגנו של בר כוכבא.
בדיוק. ואמזון מודיעה השבוע שהיא משקיעה 4 מיליארד דולר, ההשקעה הכי גדולה אי פעם של אמזון באיזשהו סטארט-אפ. אמנם זה מחולק לשני טרנצ'ים, והטרנצ' הנוכחי הוא 2.75.
היא משלימה ל-4.
לא משנה, 4 מיליארד דולר זה המספר הסופי, והסיבה לכך היא כי אמזון קצת צריכה למצוא את דרכה חזרה אל מרוץ ה-AI, וקראתי את ה-PR שאמזון פרסמה, שאנדי ג'סי פרסם, והוא אומר, בתוך ה-PR עצמו, משהו שהוא ידיעה באמת של סטארט-אפ קטן, לא של חברה בסדר גודל של אמזון, אומר, מבחנים שבוצעו מראים שקלוד אופוס 3, הוא החכם מבין המודלים, הוא קובע סטנדרט חדש, הוא גובר על מודלים אחרים, כולל GPT-4 של OpenAI בתחומי ההיגיון, המתמטיקה והקידוד. עכשיו, בתוך PR שאתה משקיע בחברה, אתה לא אומר כזה דבר.
למה?
כי אתה אומר, אני השקעתי בחברה, החברה יש לה מספיק קרדיט משל עצמה. לדעתי זה מצביע על הסטרס שבו אמזון ו-AWS מצויים.
רוצה לומר, הגיע הילד קצת פחות מקובל לכיתה, והוא מרים את הרגליים על השולחן וצועק לכולם, תראו, תראו אבא קנה לי נייקי. חדש.
אני רוצה לתרמר פה מכולכם.
בדיוק. עכשיו, זה שאתה לא רץ, זה פחות משנה. אבל רגע, צריך להגיד את האמת. עדיין אמזון מובילה עם AWS, ואחרי האז'ור של מייקרוסופט, אבל
הפער הולך ומצטמצם מרבעון לרבעון, וכרגע הפער, שהיה פער אדיר, כי בהתחלה היה אמזון בבדידות מזהרת, היום אמזון עם 31% ואז'ור כבר עם 24%, הפער הוא פער בסך הכל של 7%.
ואפשר להגיד, מה שדוחף את אז'ור של מייקרוסופט להתחרות בשירותי ענן של אמזון, זה AI.
זה רק AI.
אנשים קונים AI, וזה בא יחד עם הענן התואם.
נכון. וסאטיה אומר, אוקיי, אני צריך לסגור את הפער הזה עוד יותר, ואיך אני עושה את זה, ואיך אני עושה את הדבר הזה, ואז הוא מסתכל גם הוא על הרשימה הזאת, ואומר, אוקיי, מחקנו את קלוד, מחקנו מתוך הרשימה 4, יש לנו פה את גוגל, אני טוב, את גוגל אני בבעיה, מי הבא בתור שאני יכול להסתכל עליו? ברשימה, מיסטרל. מיסטרל זה חברה צרפתית קטנה, די חדשה, שגייסה 100 מיליון דולר, זה הדבר באמת הכי מדהים בסיפור הזה שלהם. הם כתבו איזשהו נייר עמדה של 6 עמודים של וורד, 6 עמודים של וורד וגייסו עליו 100 מיליון דולר. וואו. בלי מצגת משקיעים ובלי שום דבר.
אז כל הכבוד להם שעם ההשקעה הזאת הם הצליחו להשתחל פה פעמיים לרשימת 10 המובילים. זה סג מדהים.
מדהים לגמרי. חבר'ה מאוד חכמים, כמובן כולם פורשי דיפ מיינד, אופן AI, בסוף כולם גדלים באותו מקום, ומייקרוסופט זה החברה השנייה שהיא מציעה על אג'ור. זאת אומרת, אומרים, מי שרוצה אופן AI, אחלה, קחו את אופן AI, מי שרוצה את מיסטרל, גם אתם יכולים לקחת את מיסטרל. הסיבה העיקרית היא שמיסטרל במודל העסקי שלה היא הרבה יותר ליברלית, כי זה מודל של קוד פתוח, אפשר להתקין חלק מהאינסטנס בעצמך, יש לו גם מודל בתשלום וגם מודל של קוד פתוח, הם ממשיכים כרגע לתמוך בשניהם, עניין של זמן עד שהם נפרדים מהקוד הפתוח לדעתי, אבל זה מציע...
לא בטוח, יכול להיות שפקה זה יהיה טוב למייקרוסופט בפורטפוליו שיהיה להם גם...
זה מציע הרבה מאוד גמישות לסטארט-אפים, ומיסטרל זה איזשהו use case שגם פה בישראל מסתכלים עליו ואומרים, אנחנו צריכים מיסטרלים כאלה פה בישראל. אנחנו חייבים כאלה צוותים שמראים איך בצוות מאוד מאוד מצומצם אפשר להתחרות בחברות שהשקיעו בהם מיליארדים, וזה מה שקרה עם מיסטרל, וסאטיה לא מאבד את ההזדמנות להשתלט עליהם. אתה יודע, דיברנו על זה הרבה, אבל התרגיל באמת, אני לא מבין איך הוא קרה. עד עכשיו הסיפור הזה לא עד הסוף ברור לי. סאטיה בתרגיל מחוקם, נחלולי, אני מאוד מתחבר למילה הזאת, נחלולי, שולף עוד פעם את הפלייבוק שלו, ומה שהוא ניסה לעשות עם סאם אלטמן, כשסאם אלטמן פוטר, הוא הציע לו הרי להיות מנכ״ל
חטיבת ה-AI של מייקרוסופט,
שאין כזאת חטיבה.
הלא קיימת.
וזה לא קרה, ואז הוא אמר, אין שום בעיה, אני אקח מישהו אחר, והוא לקח
את מוסטפה סולימן,
נטול אחוש האופנה, מוסטפה סולימן.
כן, יש פה תמונה שלו בחולצה איומה שאפילו AI לא היה מאיזה ג'נרט כזה קיור, אבל תשמע, האיש מוסטפה סולימן הוא פיגורה אמיתית ומשמעותית מאוד בעולם הזה.
נכון, כי הוא הקים את דיפ מיינד, שממנה איליה סוצקובר, וחברה מאוד חשובה, ואחרי שהוא הקים את דיפ מיינד, הוא עבר להקים סטארט-אפ חדש שנקרא אינפלקשן, ביחד עם ריד הופמן.
שלהם יש ממש, כמו מ-GPT שלהם, שנקרא פאי, שנחשב לטיפה יותר רגיש, כזה בכלל אנושית, ניסיתי, זה היה נחמד, לא גרם להישאר שם.
ופתאום, אותו בחור גייס 1.3 מיליארד דולר ממשקיעים.
אותו מוסטפה.
אותו מוסטפה. יום אחד אומר לצוות שלו ולעובדים שלו, ולמשקיעים שלו, טוב, קוראים לי. אז ביי. והוא עוזב את אינפלקשן לטובת התפקיד הזה במייקרוסופט, שזה די מדהים, כי מייקרוסופט כבר יש לה את סאם אלטמן, ויש לה עכשיו גם את מיסטרל, והיא עכשיו פרקה את אינפלקשן, okay. והדבר הזה לא ברור, כי יש בעלי מניות. הם עכשיו
אגב, גייסו... אגב, מייקרוסופט היא אחד מבעלי המניות,
נכון,
אותה אינפלקשן.
אבל הם גייסו 1.3 מיליארד דולר.
ובין היתר צריך להגיד, כשמשקיע שם כסף על חברה, אז זה על הטכנולוגיה ועל הצוות ועל המנהלים. כלומר, חלק מהסיפור זה שאתה, אדון מוסטפה, כאן בשבילנו עם הכסף שלנו מנהל אותו. אתה לא יכול פתאום ללכת. וגם אתה לא יכול להגיד, זה חברה שיש לה בעיות או לא מצליחה. היא גייסה טון הכסף.
טון הכסף. 1.3 מיליארד דולר, זה מעט מאוד סטארט-אפים בעולם מגייסים כאלה סכומים.
מה צריך לתת לאדם כזה? מה צריך לתת לאדם ששולט בחברה שגייסה 1.3 מיליארד דולר כדי שיבוא אליה? כמה כסף זה, אתה חושב?
אני לא, אני אומר לך באמת, אני נכון? לא, זה משהו...
100 מיליון שלך?
לא, אני יותר? אומר, הרבה יותר, כי תראה, אם החברה גייסה לפי 1.3 מיליארד דולר...
אז היא שווה 4?
אז היא שווה לפחות 4.
מתוך זה שלא... רבע נגיד?
כן, בדיוק.
אז כל מיליארד יש לו? אז צריך לתת לו יותר מזה?
זה מה שאני אומר, אני לא מבין את הסיפור הזה. מייקרוסופט משלמת לבעלי המניות 650 מיליון דולר, ולפני יומיים פאסט קומפני באיזשהו חשיפה אקסקלוסיבית שלהם, אומרים, לא, הם מחזירים להם מיליארד דולר.
רגע, רגע, אז מייקרוסופט צריכה לפצות את המשקיעים של אינפלקשן במיליארד דולר, אבל גם למוסטפה היא נתנה, אני לא יודע, משהו בשכונה הזאת.
כן.
וואו.
עכשיו, גם איזה מין טיפוס צריך להיות המוסטפה הזה, כדי לקום אחרי שהוא לקח כסף ממשקיעים?
לא הייתי ממליץ לאחותי להתחתן איתו. הוא יעזוב אותך בשנייה שהוא יראה מישהי אחרת ברחוב.
וואו. מסתבר, דרך אגב, שמגוגל הוא עזב. הוא לא עזב.
על מה?
כל מיני התרדות של בולינג לעובדים. זה הושתק, כמובן, וטעותה.
שמעת שמתחילים גם שמות כאלה על סאם אלטמן? שהוא יהיר, והוא לא נעים, והוא חושב... לא נעים לשמוע את זה. מצד שני, מה חשבתם על אנשים שכאילו מתעסקים לא רק במיליארדי דולרים, אלא בעתיד האנושות?
יכול להיות שהיה בן אדם אחד, אתה יודע, אנחנו מכירים את זה מאוד בעולם התקשורת, שאנשים נכנסים אדם אחד, ואז פתאום רואים אותם בטלוויזיה, מזהים אותם, או כל מיני כאלה דברים. עכשיו, צריך לומר מה קרה לסאם אלטמן, מי... אני לא אגיד אנונימיות מוחלטת, כי בכל זאת, אתה יודע, היה לפני איזה מנכ״ל וואי קומבינטור, אבל זה לא בסקייל. זה לא בסקייל בכלל של הדבר הזה, והיום הוא נחשב למנהיג הטכנולוגי של... הכי חשוב של דור העתיד, נכון? מספר אחד. איך אתה הולך לישון בלילה על הקרית? מה אתה חושב על עצמך? על עצמך.
אני גדול, אני גדול, אני גדול, אני גדול.
זה ברור. אז אני אומר עוד פעם, יש כאן איזשהו סיפור לא פשוט, אבל דווקא רוצה להתעכב איתך על נקודה אחרת. כי מה שבאמת לא ברור, זה איך הדבר הזה קרה מבחינת המשקיעים, והדבר היותר מעניין זה איך זה קרה מבחינת הרגולציה.
כי אנחנו רואים כאן את מייקרוסופט, שממילא שולטת ב-OpenAI ובשוק הזה, הולכת ובולעת לה עוד חברות מהרשימה.
נכון.
אינפלקשן, את מיסטרל, רגע, רגע, מה עם תחרות?
אז מה שקורה מבחינת הרגולציה, זה שדווקא היא הרבה יותר חכמה מהרגולטורים. היא אומרת, אני לא קניתי את החברה, את אינפלקשן. אני בסך הכל הצעתי ג'וב למנכ״ל. אחלה שבאו גם העובדים שלו איתו, כי זה מה שקרה, כל העובדים הצטרפו אליו, ואחר כך קצת דומה למה שקרה עם, באותו טקסטבוק של סאטיה עם OpenAI. והסיבה העיקרית היא שדווקא הלחץ של הרגולטורים גורם לחברות הגדולות להגיד, סבבה, אני צריך להיות יצירתי. אז עדיף לי לפרק חברה ולקחת את העובדים שלה ולא לרכוש אותה, ואז אני צריך לקבל את האישור של הרגולטור. ובעצם זה דרך מסלול עוקף רגולטור, מסלול מאוד מאוד בעייתי, כן. ואני חושב שהרגולטורים צריכים לתת עליו את הדעת, ומה שאתה רואה זה ש-2023 זה השנה הכי גרועה ל-M&A בעשור האחרון.
כן, כלומר יש הכי מעט מיזוגים או רכישות, בין היתר כחברות גדולות, כבר מרגישות שהן כל כך גדולות, שעיני הרגולטור פקוחות עליהן, ונמנעות מחלק מהמיזוגים והרכישות. אגב, אפשר לטעון שלו הרגולטור היה באמת חזק ומהיר, הוא כבר היה מכסח המון המון רכישות קודמות.
לגמרי.
שלא היו צריכות לקרות. על המטה.
והמלך, דרך אגב, המלך של כל העולם ה-AI הבלתי מעורער, הוא לא אחר מג'נסן הונג, חברך, שראיתי אותך מתחבק איתו ב...
אנחנו ככה.
כן, נכון?
כן, כן, מחליפים דחקות, אני לא צוחק.
אז כל החברות הטק מסביבו, חשוב להם מאוד לעמוד נגדו, ואפילו להתאחד.
לא מהסיבה של ישראל, מהסיבה שאנווידיה שולטת בשבבי הבינה המלאכותית של העולם, והמחירים שלהם משוגעים.
נכון, ויותר שולטת בשפה שאיתה מגיעים אל השבבים האלה ומתכנתים אותם, שזאת שפת הקודה, ואז שלל חברות ביניהם ARM, Fujitsu, גוגל, אינטל, קואלקום, סמסונג, VMware ו-Imagination, החליטו שהן חוברות יחד כדי להקים פרוטוקול חדש שנקרא UXL, שהפרוטוקול הזה הוא יהיה איזה שמין אינטרפייס על מנת לדבר עם הצ'יפסטים שיוסכם על כולם, והוא יהווה אלטרנטיבה לקודה. ואז אם אנשים ישלטו בפרוטוקול הזה, יש סיכוי שהם יבחרו באחת מהאלטרנטיבות של החברות האלה שעכשיו מניתי, ולא באנווידיה, כי כולם גם יודעים איך לעבוד עם קודה. סאטיה וסאם אלטמן גם מאוד מוטרדים מהכוח של אנווידיה, ו-The Information חושף פרויקט חדש שנקרא Project Stargate, שהוא בעצם הקמה של חוות שרתים אדירה, הסופר קומפיוטר אולי הכי גדול שאי פעם הוקם, והוא הולך לעלות 100 מיליארד דולר, ויהווה אלטרנטיבה לקראת עליית GPT-5.
יפה.
אתה שומע על 100 מיליארד דולר, אתה אומר, אוקיי, אבל דיברנו כבר על 7 טריליון דולר. לדעתי, סאם אלטמן עשה תרגיל לסאטיה. הוא אמר, אני הולך לגייס 7 טריליון דולר
מבחוץ.
מבחוץ. ואז אמר לו, מה, אתה לא רוצה שאני אהיה את זה? אז תביא 100 מיליארד. זאת לדעתי, הטקטיקה שבא ועסק.
אני חייב לזרוק אחד, שראיתי ששוק חוות השרתים ב-2023 היה 200 מיליארד דולר. כלומר, רק שתבינו איזה גודל של סכום משוגע הזה. ושנית, המועד של הפרווה הזאת, זה להיות מושקת ב-2028. תגיד, יש לך מושג איזה מעבדים, איזה טכנולוגיות יהיו עד 2028 בקצב השינוי הזה? על מה אתה שם את הכסף היום?
כן? איזה GPT יהיה?
איזה מעבדים יהיו? כמה כסף הם יעלו? איזה עבודה הם ייתנו? אין לנו מושג. כלומר, אני מכיר כבר די מעט חברות שבכלל מתכננות לטווח משוגע כזה.
כן.
בקיצור, אני מניח שעוד נראה שינויים גם בתוכנית הזאת.
זה עדיין די מדהים, כי באמת, כמו שאמרת, כל שוק הענן כולו זה 74 מיליארד דולר בשנה שעברה. זה רק מעריך 100 מיליארד דולר.
איזה יותר מזה.
איזה סכומים אדירים. גם OpenAI, עוד דבר שקרה השבוע, וצריך ככה לציין אותו בשנייה, הם הכריזו על פתרון של דגימת הקול שלך, וב-15 שניות אני יכול בעצם לסמלץ את הקול שלך בצורה מוחלטת.
יפה. עכשיו, אני היום עושה את זה עם 11 Labs, זה לוקח דקה.
אז הם אומרים 15 שניות, אנחנו כבר יודעים זה, אבל הם לא משחררים את זה. למה? כזה הלאום היה עליהם על הסיפור הזה. תחשוב מה זה עושה לעולם הפייק, שב-15 שניות כל אדם, ודרך אגב, ראית את הדמו של הדבר הזה? כן. זה נראה 10 רמות מעל 11 Labs מבחינת היכולות. מה יעשו גם 11 Labs? אני לא ברור לי בדיוק בסיפור הזה.
אתה הולך, אתה מקליט בן אדם, אם שהוא שם לב, בלי שהוא שם לב, מהטלפון, מהטלוויזיה, עומד לידך, אתה מחליק לו טלפון מאחורי הגב, טק, אתה בעלים של הקול שלו עכשיו.
זה לא נורמלי.
זה לא נורמלי.
ואני דווקא רוצה לדבר לך על סטארט-אפ חדש, שגם כן די הדהים את העולם, כן. עם טכנולוגיה חדשה, שגם לומדת מה המצב רוח שלך בזמן שאתה מדבר איתה.
Hello.
Hey there, I'm Evie. The world's first voice AI with emotional intelligence. Great to meet you.
The first voice AI with what?
Emotional intelligence. I can understand the tone of your voice and use that to inform my generated voice and language. The voice is incredibly rich with information, and picking up on the nuances of tone, rhythm, and timbre along with the language that's spoken.
בקיצור, מה הוא אומר? הקול שלנו נושא איתו המון אינפורמציה רגשית. אנחנו, כבני אדם, יודעים להקשיב למישהו מדבר ולהרגיש מזה האם האדם שמח, עצוב, מדוכא, אופטימי, אנרגטי, עייף, ושלל אינפורמציה נוספת רגשית שעד כה מחשבים לא כל כך ידעו להתעסק איתה. ועכשיו המנוע החדש הזה, הום, יודע לפענח איך אנחנו מרגישים מתוך הדיבור שלנו. אנחנו לא צריכים להגיד לו את זה. הוא רק מקשיב לנו, ואגב, הוא גם יודע לענות, כך שהקול שלו נושא גם כן תכנים רגשיים עבורנו.
נכון, שממש בא לך שאני אראה לך דמו של זה?
קדימה, בוא נעשה.
יאללה. Hi, how are you?
I'm doing well, thanks.
אוקיי, הוא טוען שאתה...
I hear you. Things seem a little uncertain right now. Let's take a breath and see where the conversation goes.
לא, התכוון, take a breath, דני, במובן ה... תנסה רגע להישמע, נגיד, נורא שמח, או עצוב, או עצבני, או משהו רגשי ברור.
שמח, אני לך על שמח.
לך על שמח.
Hi, how's it going? Are you happy like I am?
I am doing great. I'm glad to hear you're in a happy mood. You know, I can't feel emotions myself, but I sure do enjoy seeing the world through your eyes. So, what's got you so cheerful today?
I had to go this morning... to record the podcast.
I am listening. Sounds like you had something to take care of this morning. Of recording a podcast, that must have been an exciting, but maybe a bit stressful experience. I hope it went well overall. Podcasting can be tricky, but rewarding when you get it right.
וואו, הוא אמר לך stress ו-excitement, דני. עד כמה זה מדויק? עד כמה הוא מפענח אותה דרך הקול שלך?
אתה יודע מה יחסי לפודקאסט הזה?
100%, 100 מ-100, את המצב הרגשי שלך, גם בלי שתגיד לו. אגב, כל אחד יכול לנסות, כנסו להיום, ויש שם כפתור דמו, ואתם פשוט יכולים לדבר אליו, ולראות בצד את המדדים, ממש צבעים לכל רגש, והוא גם עונה עם הרגשות, הם מאוד 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 יפה.
אני בעיקר מוטרד מה זה הולך לעשות לתחומים שבהם אנחנו אמורים לפענח את הרגשות. אנדריס ינורוביץ אופה פרסמו את המדעת להם, באיזה תחומים יש הכי הרבה רגישות?
רגישות, אתה מתכוון, לא רגישות לאנשים אחרים, אלא בדיוק. אלו מקצועות עלולים להיפגע מבינה מלאכותית יותר מכל. במקום הראשון, טלמרקטרס, ואחר כך מורים לשפות, ואחר כך סוציולוגים, ואחר כך מומחי רכש, אנשי HR, ועוד שלל מקצועות, ביניהם גם עורכי דין, ושוב סוכני נסיעות הולכים לחטוף.
נכון, אבל תשמע, כל המקצועות הראשונים האלה, זה עוד היה לפני שה-AI ידע לפענח את הרגשות שלנו. תחשוב, איך זה מכניס אותם על סטרואידים, ברגע שהם גם מבינים את הטון של הקול שלנו.
וצריך להגיד, אני כבר שומע הרבה אנשים שמפטרים, באמת לוקחים טכנולוגיות ומפטרים את הטלמרקטר שלהם, ואם נדמה לכם שאנשים רוצים לדבר עם בני אדם ולא עם רובוטים, אתם צודקים רק בחלק קטן מהזמן. יש הרבה מאוד אנשים ששמחים מאוד לדבר עם רובוט שלא מפעיל כלפיהם שיפוטיות.
אז אני דווקא רוצה לסיים במשהו אופטימי.
כן.
סל חן, או כאן, כמו שהאמריקאים קוראים לו, כי הם לא יודעים להגיד, חן.
לא, כי אתה.
אני אמרתי יפה, לא?
חן, זה לא, עמוק.
כן, בדיוק. סיפור די מדהים. דרך אגב, הוא עבד בהדג' פאנד, הוא היגר מהודו, בדודה שלו התקשתה מאוד עם מתמטיקה, אז הוא התחיל להעביר לשיעורים דרך האינטרנט, והוא הקליט את הסשנים האלה, ואז הוא נתן אותם לעוד קרובי משפחה אחרים, וזה פשוט נהיה להיט, ואז הוא החליט להקים את כאן אקדמי.
איך אומרים, מפה לשם הוא בית הספר האונליין הכי גדול בעולם.
הכי גדול בעולם, הכל דרך אגב במסגרת העמותה, זה מלכר, והוא ראה את ChatGPT, בדיוק כמו צ'ג, והוא אמר, זה פשוט אדיר, אני חייב להשתמש בדבר הזה כדי להכניס עוד תלמידים לתוך מעגל הלימודים.
הוא עשה דבר יפה שכולם צריכים לעשות, הוא הסתכל על זה לא כאיום, אלא כהזדמנות לגדול.
ובעצם הקים את כאן מיגו, וכאן מיגו זה מורה שהוא מורה AI, בצורה של צ'אטבוט. אתה נכנס אליו, כולנו יכולים לעשות את זה, ולהגיד איזה דברים אנחנו מתקשים, מה היינו רוצים ללמוד, מה המטלה שניתנה לנו, איזה שיעורי בית, והוא מתחיל לתת לנו שאלות וללמד אותנו את החומר הזה.
תשמע, לפני כמה חודשים, הנחיתי את צ'אטבוט סאמיט בלונדון, והיה שם מנהל המוצר הזה של כאן אקדמי. ולשמוע אותו מדבר שעה על איך הם תכננו את המוצר הזה, זה היה מדהים. אגב, האתגר הכי גדול זה, התלמידים נכנסים ואומרים לצ'אטבוט, הנה התרגיל מתמטיקה, תפתור לי אותו. ועכשיו צריך להגרום ל-AI להגיד, לא פותר לך אותו, אני עוזר לך לפתור אותו. זה קשה.
זה להיט מטורף, 65,000 תלמידים כבר רשומים לשירות הזה ומשתמשים בו על בסיס חודשי.
מורה פרטי שעוזר לך, לכל אחד עוזר בנפרד, זה עולה $4 בחודש, ועדיין רק לאמריקאים.
כן. פורבס, כבר בכתבה משל עצמם, כאן אקדמי, האם זה בעצם איום או הזדמנות
לכישורים האנושיים?
בדיוק.
כן.
מה אתה חושב?
זה לא משנה. זה לא משנה מה אני חושב, זה לא משנה מה מישהו אחר חושב, זה לא משנה מה התשובה לשאלה הזאת. משנה שזאת המציאות, ואם יש כאן כלי, אז בואו נשתמש בו כדי למנף את עצמנו.
אז אני רוצה להגיד לך מה מומחים אחרים חושבים, תקרא שנייה.
יש שילוב של התרגשות ודאגה בקרב הציבור ואנשי מקצוע. הנה כמה סיבות. אחד, איבוד מקומות העבודה. אחד החששות העיקריים, רבים חוששים שהטכנולוגיה החדשה תהפוך את כישורים ללא רלוונטיים, מה שיוביל להבטלה נרחבת. תלות בטכנולוגיה, הם טוענים שהסתמכות על טכנולוגיה תדרדר את הכישורים הטכניים של בני אדם ויהפוך אותם ליותר תלויים. דיוק ואמינות. יש חששות לגבי פוטנציאל השגיאות וה השפעה שיכולה להיות לטעויות האלה לעסקאות פיננסיות וחישובים הנדסיים. יש בעיה של עלות, הטכנולוגיה נורא יקרה והיא מוגבלת רק לעסקים ולאנשים עשירים. זה מוביל לאי שוויון כלכלי והפער הדיגיטלי רק יגדל, ויש גם התנגדות תרבותית לשינוי. מאנשים שנוח להם עם שיטות העבודה הקיימות, הם ספקנים לגבי הטכנולוגיות החדשות. בדיוק, נכון, נכון.
אתה מסכים עם כל הדבר הזה?
בוודאי, כל
מיני. זה נכתב בשנת 1972, כשהוצג המחשבון כיס הראשון של HP, רק מראה לך שתמיד תהיה התנגדות לשינוי, ותחשוב כמה האנושות התפתחה מאז. דרך אגב, האסטרונאוטים שטסו לחלל לקחו את המחשבונים כאלה כדי לא להסתבך עם חישובים של...
לא מאמין שהם סמכו על טכנולוגיה חדשה ושברירית כל כך.
אין מה לעשות.
בדרך לחלל. אם אתה לא יכול לעוף, אז רוץ. אם אתה לא יכול לרוץ, אז לך. אם אתה לא יכול ללכת, זה חל. מה שזה לא יהיה, יש להמשיך ולהתקדם. אמר מרטין לותר קינג, אתה תחס עליי אם אני אנסה לשפר את זה? אתה יכול לזחול. אתה יכול אפילו ללכת, אתה יכול לרוץ, ואז יעמוד בצד איזה סם אלטמן ויגיד, זה לא ממש לא מספיק. עד כאן, בזמן שעבדתם 173, אתם מוזמנים לקבוצה שלנו בפייסבוק, נכון? בזמן שעבדתם הקבוצה, אתם מוזמנים גם להיכנס להופופ.bio/בזמן, ונגיד תודה לעורכת שלנו, אפרת מרון, כאן מאחורה, ולכל החברים שעוזרים לנו בטכני ובמאקו. עד כאן.
עד כאן.